לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, עוד בית ניסן תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. לצד העניינים הפוליטיים נעסוק בעוד כמה וכמה עניינים. לנשיא ארצות הברית נשלח מכתבו של הכומר אנטוני אבמה, הוא עומד בראש ארגון נוצרים ציונים תומכי ריבונות יהודית. המכתב הזה מהווה מעין מענה למכתב שהגיע כבר לנשיא טראמפ מצידם של ארגונים רפורמיים וקונסרבטיביים יהודים, שמבקשים ממנו למנוע מנתניהו לבצע את הבטחותיו לסיפוח יהודה ושומרון, ושל כך יצא מכתבו של אותו כומר, כומר אנטוני אבמה, שמבקש מהנשיא האמריקאי לאפשר ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, ולא לשעות לבקשות של אותם ארגונים רפורמיים. אנחנו נדבר כאן עם שותפו הישראלי של הכומר אבמה, הוא יספר לנו גם על הארגון הזה, ארגון נוצרים ציונים לתומכי ריבונות יהודית, וגם על הכומר, שיתוף הפעולה, ועל המגמות שמאחורי המכתב. ולאחר שתי מערכות בחירות פנימיות בליכוד, שבהן מיקומה ברשימת המפלגה לכנסת, לא הכניס אותה לכנסת, מוצאת עצמה קטי שטרית, פעילת ליכוד ותיקה מאוד, במקום ה-30 של רשימת מפלגתה לכנסת, סוף החודש היא תושבע, כחברה בכנסת ישראל. אנחנו נדבר איתה, נשמע ממנה קצת על אידיאולוגיה ופוליטיקה, קצת על הרקע האישי שלה, וגם על האפשרות שאולי שוב נגיע למאבקים נגד עקירת יישובים, מאבקים שבהם היא עצמה הייתה שותפה לא מבוטלת בתקופת ההתנתקות שביצע אריאל שרון המנוח. נשמע ממנה גם על דעתה על משה פייגלין ועל זהות. היא הייתה מקורבת מאוד לפייגלין ולאנשיו, כחלק מחטיבת מנהיגות יהודית בליכוד. נשמע מה היא חושבת על מהלכיו האחרונים. ולמרות ההבטחות ותוכניות כאלה ואחרות, מחירי הדירות בישראל עלו בעשירית האחוז בממוצע, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זה מגיע לאחר תקופה של ירידה הדרגתית ומתונה במחירי הדיור. אנחנו ננסה להבין מה זה ועל מה זה, ובעיקר כיצד צריך לנהוג מי שרוצה לרכוש דירה כעת. האם לרכוש כעת כי מחירים עומדים לעלות, או אולי לחכות עוד קצת, התוכניות יוכיחו את עצמם והמחירים יתחילו לרדת. נדבר עם מומחה לנדלן. ובעקבות השריפה בקתדרלה בפריז, אנחנו שומעים שוב ושוב על סגנון הבנייה הגותי, סגנון שאפיין את הקתדרלה המפורסמת, אבל גם מבנים רבים נוספים בני אותה תקופה בימי הביניים המוקדמים. בין השאר מדובר גם בבתי כנסת. אנחנו נדבר על הסגנון האדריכלי המיוחד הזה. איתנו יהיה על כך, לדבר על כך האדריכל הדוקטור שמואל רוקח. וגם קצת היסטוריה ישראלית תהיה איתנו. ביום ח' באייר תשח"ח התרחש ההישג הצבאי הראשון של מדינת ישראל הצעירה. זה קרה כאשר דגל ישראל הונף מעל מצודת נביושה, המצודה שבה הייתה תחנת המשטרה הבריטית, שהועברה לידי צבא ההצלה של קאוקג'י, זמן קצר טרם סוף שלטון המנדט הבריטי על ארץ ישראל. בימים האחרונים הוצב שלט הנצחה לצד מערת פילון, המערה שבה נמצאו גופותיהם של פילון פרידמן ושניים מחייליו שהיו חלק מכוח ההטעיה במהלך אחד הקרבות לכיבושה של המצודה. אנחנו נספר את סיפורה של המערה, סיפורו של הקרב, וגם את סיפורו האישי של פילון. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשלח מכתבו של הכומר אנטוני אבמה, שעומד בראש ארגון נוצרים ציונים תומכי ריבונות יהודית. במכתב הזה קורא הכומר לטראמפ לדחות את הניסיונות של ממשלות בעולם ושל קבוצות שונות בארצות הברית שדורשות ממנו לפעול מול נתניהו כדי לבטל את ההצהרות שהיו לפני הבחירות בדבר החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. במכתב נאמר שתוכנית שתי המדינות הייתה אשליה, והזמן הוכיח שהרעיון הזה לא יוביל לא לשלום ולא ליציבות אזורית, ולישראל ישנה זכות להיות מדינה ריבונית על כל שטחה, וזה קורה בהתאם להבטחתו של האל לעם ישראל. כך קובע הקומר. אנחנו רוצים לשוחח על הפנייה הזאת לטראמפ, וגם על הגוף הזה, לשמוע גם על הגוף הזה שעומד מאחורי הפנייה הזו. איתן נמצא על קו הטלפון מי שהקים יחד עם הקומר אנטוני אבמה את הארגון הזה, סם סלומון. שלום לך.
שלום וברכה.
אז ספר לנו, קודם כל, לפני שנדבר רגע על המכתב עצמו, מה זה הארגון הזה שהקמת?
אז, כן, אז בערך לפני חצי שנה, אנטוני, פסטור, רברנד אנטוני אבמה, הוא התקשר עלינו בנושא של ריבונות, והוא שאל, מה באמת קורה עם נוצרים, ציונים, שרוצים לתמוך בריבונות של יהודה ושומרון. ובאמת זה היה קצת הפתעה, הוא בא עלינו, אבל במקביל התחלתי להתעסק עם נוצרים אבנג'ליקל קריסטיאנס, שהם בעד ציונות, גם מאוד חשוב, מאוד תומך בנושא של התנך, והקשר בין התנך ועם ישראל, והחשיבות של הנוצרים האלו, להיות קשור ליהודים, לכל ההפתחות של התנך. יש כמה ארגונים, אחד קוראים את זה Israel 365, ויש עוד כמה, ומתוך זה גם ראיתי את כל ההתקדמות של Evangelical Christians ביד ציונות מכיוון התנך, וגם את הקשר עם אנטוני, אז חיברנו את זה יחד, ואני הבאתי את אנטוני.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לנו כרגע, שהוא בא לך בזמן, הפנייה הזאת של הקומר, הגיע בזמן, כשאתה בעצם עובד מול גופים אבנגליסטים בארצות הברית, ואז היית יכול לחבר את הכל ביחד.
כן, זה היה כמעט כמו, זה כאילו הגיע הזמן, זה עכשיו הגיע הזמן שריבונות, והוא ראה את זה, והנה העיקר, העיקר של כל הרעיון הזה, זה אנחנו מחוברים לנוצרים האלו בגלל כל ההבטחות של התנך, והם מאוד מאוד מחוברים לתנך, ואני לא בכלל, אני יודע שיש יהודים, ויש צדקות לזה, שיש יהודים שמפחדים מנוצרים, ומה באמת המטרה שלהם, והם רוצים שאנחנו נתגייר, זה יהיה סוף העולם, ארמגדן.
בעיקר יש
לא אלו.
זאת אומרת, אתה אומר, זה לא מיסיון, אף אחד לא רוצה להפוך את היהודים לנוצרים.
כן, בדיוק. לא, הם יותר מזה. הם רואים שזה מאוד חשוב, זו שאלה מאוד מעניינת, שהם נוצרים, שהם מאמינים בישו, אבל הם, חוץ מזה, הם מאוד קרובים ליהודים. נגיד, אפילו איזה חגים, הם לא מאוד, מאוד מחוברים לקריסמס, לאיסטר, הם כאילו הנוצרים שהיו מקדם. יש אפילו מילה לזה, קוראים את זה pre-Constantine Christians. וזה חלק, זה לא כולם של אבנג'ליקל, יש כמעט 700 מיליון אבנג'ליקל קריסטיאנס בעולם. אז זה אחוז, אני אגיד, אני לא יודע בדיוק מה אחוז, 5%, 10%, אבל זה הרבה. 5% של נוצרים בעולם שהם בעד ריבונות בגלל ההפתחות של התנך, ואין להם שום מטרה אחרת, נגיד זה 35 מיליון נוצרים, וזה הרבה יותר נוצרים מה שיש יהודים.
הזכרת סמד, אנחנו עדיין לא מדברים על המכתב, עוד רגע אנחנו נדבר גם עליו, אבל מכיוון שהזכרת את ההתנגדות והחשש של לא מעט יהודים אורתודוקסים מהקשר עם גופים נוצרים, אני רוצה לשאול אותך דווקא בנושא הזה של האבנגליסטים, הם מדברים על זה שהם לכאורה לא באים לנצר יהודים, הם לא מתכוונים לעשות מיסיון, אבל בכל זאת מספרים שהאמונה שלהם היא שעם ישראל צריך להיות העם היהודי צריך להיות חזק בארץ ישראל, להיות ריבוני בארצו, ושיהיו הרבה, שתהיה הרבה עלייה מכל העולם, וכולם יבואו לארץ ישראל, ואז באחרית הימים ישו יקום לתחייה, ויחזיר את כל עם ישראל אליו כשהם ביחד בארץ הקודש. זה נכון?
כן, הם צריכים להודיע, אבל הם לא חושבים מה יהיה בסוף. הנוצרים האלו לא, זה המטרה שהם לא זה שאנחנו נגייס את כל היהודים כאן, פה, ואז אנחנו, זה יהיה איזשהו מהפכה. בסוף יהיה...
אבל באמונה שלהם, בזה הם מאמינים, נכון?
זה מאוד קל... אני אגיד לך את האמת, אני גם רב, יש לי הסמכה לרבנות, והיה לי קהילה בארצות הברית, היה לי הרבה קשרים עם נוצרים, ואני אגיד לך, עם נוצרים, יש להם כל מיני טעמים וכיוונים ודרכים שלהם, שזה מאוד מסוים, כמו שיש אצל יהודים, הקבוצה הזאת, הם לא חושבים על מה יהיה סוף העולם, זה לא עניין שלהם, הם חושבים מה אלו ההבטחות, של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בתנך ביחס לארץ ישראל ועם ישראל. זה הדבר שהם רוצים, זה באמת הכוונה שלהם, והם לא חושבים מה יהיה בסוף העולם. אני אף פעם, אנתני, אני מאוד קרוב לאנתני, אף פעם אנחנו לא דיברנו על אחרית הימים, אם אתה מבין אותי.
כן, אז אתה אומר, בקבוצה הזאת זה לא... זה לא חלק מרכזי מתפיסת העולם. יכול להיות שיש איזושהי אמונה שנמצאת באיזשהו מקום בספרים שלהם, אבל זה לא מה שהם מתעסקים בו בעיקר. עכשיו בוא באמת נדון בנושא של המכתב. בעצם המכתב הזה, מה אומר...
סליחה, אני אפשר רק להגיש עוד...
כן, כן, בהחלט.
כן, זה מאוד חשוב. הם לא מחברים בכלל... לקתוליקס ורוב נוצרים. הם חושבים, יש משהו קוראים לזה replacement theology, זה מאוד חשוב. זה נוצרים שאומרים שהנוצרות במקום יהדות. It replaces יהדות. זה קוראים לזה replacement theology, וזה מאוד אנטישמי.
זה המרה. ההמרה שהאל המיר את העם היהודי בקבוצה הנוצרית. אז אתה אומר...
הקבוצה הזאת, הם נגד זה לגמרי, הם אומרים שזה לא נוצרות בכלל, נוצרות צריך לכבד ולחזק את עם ישראל. Period, end of story. סוף פסוק. זה התפקיד של הנוצרים, בגלל זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא בתנך, צריך לחזק עם ישראל, סוף פסוק. הם לא בכלל, הם לא חושבים ולא מדברים בנושא של שצריך איזשהו בסוף החלפה של דת.
לפי מה שאתה מבין והקשר שלך עם הקומר אנטוני אבמה, אתה מאמין שאם אתה תשאל אותו שאלה פשוטה, האם אתה רוצה שאני או אתה מעוניין שאני והעם שלי, העם היהודי, יהיו נוצרים, הוא יגיד לך לא?
לא, הוא יגיד לא.
כן, אוקיי. אז עכשיו בוא ניגש רגע.
אפשר לשאול אותו.
כן, אוקיי, בסדר גמור.
עכשיו המכתב.
אמין לגבי המכתב. המכתב הזה בעצם, מה, ראיתם שראיתם, והקומר הוא ראה שבעצם טראמפ נמצא תחת איזה לחץ בינלאומי של אנשים שאומרים לו, תדאג לזה שנתניהו יבטל את הבטחות הריבונות?
סליחה, תשאל את השאלה עוד פעם.
אני אומר, האם המכתב הזה מגיע בעקבות זה שאולי ראיתם שיש כל מיני... מנהיגים בעולם שפועלים כן. כדי שטראמפ ישכנע את נתניהו לבטל את ההבטחות שלו על הריבונות.
בדיוק, כן, כן. הוא כתב את זה במיוחד בגלל היה מכתב אני חושב בין 7-9 ארגונים יהודים, רובם מהקונסרבטיב ורפורמים של קבוצות בארצות הברית, של רבנים, שכתבו לטראמפ שטראמפ צריך לשים לחץ על ביבי לא לשים שום סיפוח אפילו במרחבי ההתיישבות בתוך אפילו אריה C של אוסלו שלשים לחץ עליו לא לעשות את זה בגלל זה לא פייר לפלסטינאים. והם כתבו מכתב כזה לטראמפ בגלל המכתב הזה במיוחד אז אנתני בגלל הוא מאוד טראמפ מכבד את האבנג'ליקל קריסטיאנס, בערך 40% שאלו שהצביעו לטראמפ היו מהקהילה של האבנג'ליקל קריסטיאנס בבחירות שהיו. אז הוא צריך את האבנג'ליקל קריסטיאנס, אז הוא רוצה, ולא כל האבנג'ליקל קריסטיאנס בעד ריבונות, הם לא נגד ריבונות, אבל נגד רובם הם בעד עם ישראל, מדינת ישראל, אבל ריבונות הם חושבים שזה יותר מדי פוליטיקה, אתה מבין אותי. אז הוא רוצה להגיד, לא, 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 אנחנו נוצרים, אני ככומר, שאני אני לא רק שאני תומך לעם יהודי, אני תומך במיוחד לריבונות של עם ישראל ביהודה ושומרון, ובבקשה, אל תשמע את אלו שחושבים שכותבו לך לשים לחץ עוד פעם על ביבי. זה מאוד מעניין, זה כאילו כומר נגד רבנים.
זהו, זה בדיוק אני רציתי לשאול אותך, זה קצת עצוב. זה קצת עצוב, יושב נשיא אמריקאי, מסתכל על שני מכתבים, הנה מכתב מיהודים, אמנם רפורמים, הוא לא מתעסק עכשיו רפורמים או אורתודוקסים או קונסרבטיבים, אבל הם אומרים לו לא לריבונות, רק לשתי מדינות וקווי 67 ופלסטינים וכל זה.
כן,
והנה
כן,
מכתב
כן.
של קומר, נוצרי, שאומר לו, זה עצוב.
שמעון, אתה צודק, אני אקח את זה עוד דרגה אפילו יותר עמוקה. יותר מ-75% של יהודים בבחירות שהיו, לא הצביעו בעד טראמפ. זה היה הפוך כאן בארץ. בארץ, אני אמריקאי, רובם אמריקאים כאן בארץ, 80% הם הצביעו כמוני בעד טראמפ. בצלת הברית זה היה הפוך. אז הנה משהו מאוד מעניין. היהודים נגד טראמפ, נגד כל הגישה שלו בהרבה דברים, אפילו היה רפורמי, ראש של כל הרפורמים בצלת הברית, ג'ייקובס, ריק ג'ייקובס, כאשר הוא רצה, איך אומרים, to recognize, to recognize Jerusalem, שזה עיר שעיר בירה שלנו.
להכיר בריבונות.
להכיר, כן, להכיר.
בירושלים כבירה, כן.
הראש הרפורמים, ריק ג'ייקובס, איזה חוצפה, הוא לא אפילו גר פה, הוא יצא עם press release, שזה יכול להיות, זה לא באמת הזמן עכשיו נכון לעשות את זה. אז הנה מישהו שכל כך, הנשיא הכי חזק בעד מדינת ישראל, והריבונות שלנו באופן כללי, והביטחון שלנו, מי אלו שהכי בכל נגד זה ונגד טראמפ? היהודים בצלת הברית. והוא יודע את זה, זה מה שהוא היו כבר כמה מכתבים, מאמרים, שהוא יודע שזה קצת, שזה בעייתי, אבל בכל זאת, בגלל באופן עצמי, הוא מאוד תומך, במדינת ישראל ועם ישראל, הוא מאוד תומך, זה בא מהלב שלו, זה לא משהו לא טבעי, זה מאוד טבעי בשביל טראמפ, אז הוא לא שמע עליהם, הוא עשה את גולן, הוא את ריבונות של הגולן, ריבונות של ירושלים, זה חבל על הזמן. אבל כן, אז יש לנו אנטוני אבמה והנוצרים בעד ריבונות נגד יהודים, מנהיגי עם ישראל בצלת הברית, ולא האורתודוקסים, רק הקונסרבטיב רפורם וריקונסטרוקציונס. ולא כולם.
יכול להיות שכדי להבין את הדיסוננס הזה, יצטרך הנשיא אובמה להביא לידו גם פסיכולוג, שיסביר לו מה קורה אצל היהודים. אבל בוא, רק תאמר לי, מאחורי הכומר, אנטוני אבמה, כמה מאמינים יש?
מאמינים של אבנג'ליקל בעולם?
כמה אנשים שמאמינים בתפיסת עולם שלו?
זה קשה להגיד, אני רק יכול להגיד לך באחוזים. אני ואנטוני חושב, שבתוך הקהילה של רק אבנג'ליקלס, בגלל יש גם נוצרים שהם לא אבנג'ליקלס, ויש אלו שבעד ריבונות ואלו שלא בעד ריבונות. אני מכיר קתוליק באירופה שהם בעד ריבונות, אבל באופן כללי זה אבנג'ליקל. אני ואנתוני חושב, בין ה-700 מיליון בערך בעולם, יש בערך, אנחנו חושבים, נגיד 10%. בין 35 ל-40 מיליון ל-70. ובאמת, לא להאמין, זה כמות גדולה.
אלה אנשים שכשהם שומעים את השם של הכומר, הם יודעים במי מדובר.
לא, 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 לא. זה לא, זה לא. אני, אתה שאלת שאלה אחרת. כמה אתה חושב כמו אנתוני?
כן, לא, אני אמרתי את זה. המכתב, כמה הוא מייצג? כמה אנשים הוא מייצג?
באופן, אף פי שהם צריכים להכיר אותו או לא להכיר אותו?
אני מתאר לעצמי שכאשר יש מנהיג, אז הם מכירים אותו.
זו שאלה מצוינת. כן, כן, זה רק באלפים. זה לא הרבה. באלפים, זה לא הרבה. למה? זה רק התחלת התנועה. אנתוני אבמה, הוא היה בכל העולם. הוא גר כבר ועשה את התפקיד שלו בכמעט, אני חושב, 60 מדינות. הוא אפילו גר בסעודיה ערביה, הוא גר בלבנון, היה לו קצת בעיה עם חיזבולה פעם. לא, הוא גר גם, הוא מדבר קצת עברית, הוא למד באופן קצת, אבל הוא רק בהתחלת התהליך. אנחנו מקווים שבתוך השנתיים האלו עם returnoisrael.org, הארגון שאנחנו הקמנו, כן, שאנחנו עכשיו הקמנו, שזה יהיה באמת תנועה חזקה, שזה בסוף יהיה למיליונים, אבל עכשיו זה רק באלפים.
המכתב, ידוע לכם שהוא הגיע לנשיא האמריקאי?
לא יודע מה הוא קורא, לא קורא, אבל אני כמעט בטוח שזה יגיע, אני אגיד לך למה, בגלל יש בערך 40 כומרים שהם חלק של קבוצה שמתייעץ עם הנשיא בנושא של כל מיני נושאים, ובמיוחד הנושא של מדינת ישראל ועם ישראל. יש בערך 40 כומרים. הוא לא חלק מהם, אבל הוא קשור לקבוצה הזאת, והמכתב הזה בסוף יגיע לקבוצה הזאת, והם אלו מהכומרים בתוך הקבוצה הזאת שהם יגישו את זה לנשיא. אז אני כמעט בטוח שהוא יקרא את זה.
סם סלומון, מי שהקים יחד עם הכומר אנתוני אבמה את ארגון נוצרים ציונים תומכי ריבונות יהודית, אני מאוד מודה לך על השיחה המעניינת הזאת, אנחנו נעקוב אחרי ההתקדמות של הדברים. תודה רבה.
תודה, ושמעון, אפשר אנשים שרוצים לקרוא יותר על זה ולראות כמה סרטים ואינפורמציה,
כן.
אפשר להסתכל על www.returnoisrael, מילה אחת, returnoisrael.org. זה האתר שלנו, וגם יש לנו בפייסבוק, returnoisrael, וזה גם לא רק לנוצרים לרשם, בבקשה, כולנו, אנשים שבאמת רוצים לתמוך בזה, עם הכוח שלהם, אז בבקשה לרשם לאתר, ואז אנחנו נהיה בקשר איתם.
יפה. סם סלומון, תודה רבה, חג שמח.
תודה רבה, חג שמח.
שלום, ביי. שלום. שלום, אנחנו אומרים למי שעוד מעט נכנסת לכנסת, הישר מהמקום ה-30 ברשימת הליכוד, יכול להיות שאפילו 29, תלוי מה קורה עם הרב בן דהן בסופו של דבר. קטי שטרית, שלום לך.
שלום וברכה.
29 או 30, תפתרי לנו את התעלומה?
כרגע 30, אני לא רואה שום שינוי.
הרב בן דהן אמור לעזוב את הרשימה לחבור למפלגת האם שלו, לא? הוא נמצא ב-27.
אני לא כך בקיאה במה הולך להיות לגביו, אבל קיבלנו אותו בחום ואהבה, הוא לא כזה היה שונה מהאופי וממי שנכנס לכנסת ברשימת הליכוד.
יפה, אוקיי, אז את כרגע במקום ה-30, בסוף החודש תהיה ההשבעה, ובאמת סוף סוף תהיה, תוכלי להגדיר את עצמך סוף סוף כחברת כנסת. אז ספרי לנו קצת, את פעילה הרבה מאוד שנים בליכוד, יחסית לדמויות האחרות שנכנסות לכנסת, הדמות די מוכרת מהפעילות הציבורית שלך, אבל בכל זאת תני לנו ככה איזה אני מאמין קצר.
תושבת העיר בית שמש, אם לשלושה ילדים, הגדול מביניהם הוא סגן וראש וממלא מקום ראש עיריית בית שמש, הוא סגנה של אליזה בלוך, דוקטור אליזה בלוך. גדלתי בבית מאוד מאוד ליכודי בעיר לוד, אבי גם באותו במרוקו הוא כבר היה פעיל בתנועת ביתר, אנחנו גדלנו על ערכי תנועת הנוער ביתר, אתה יודע, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, בית מאוד ערכי, אבי תמיד, תמיד, במערכות הבחירות, אנחנו הילדים היינו פעילים יחד איתו, בפעילות פוליטית, להוריד את השכנים, להגיע לקלפי להצביע, אז בוא נאמר שיחד עם חלב עם מי, ענקתי את כל נושא הפוליטי של תנועת הליכוד לדורותיה, פעם זה היה חירות, גחל, ועכשיו זה מחל, וכך גדלתי, אולם, אתה יודע, כמו כל נערה, המשכתי את לימודי האקדמיים במכללת בית בר לתעודת הוראה.
בית בר, במאוז העבודה והמערכניקים האדומים האלה.
תתפלא, גם הייתי פעילה באגודת הסטודנטים, כליכודניקית, עם סטיקרים של הליכוד על התיק שלי, כמובן שננזפתי לא פעם, כולל אימות עם מרצה שהוא הסתובב עם סטיקרים של מפלגת העבודה, ואז מערך ואני של הליכוד, ונקראתי לסדר, אמרתי אם הוא יוריד את הסטיקר, גם אני יוריד את הסטיקר. בסופו של דבר ויתרו גם לו וגם לי, כי כנראה אי אפשר היה להתמודד עם כזאת אנרגיה של תנועת הליכוד. משם המשכתי כעתודאית לעיר דימונה, שם שירתתי כמורה חיילת במשך 3 שנים. בתום השנה השלישית הכרתי את בעלי ועברתי לגור בעיר בית שמש. המשכתי לחיין כמורה, מחנכת, אולם דגל החינוך היה הדגל הראשי שלי, בנוסף לדגל של ארץ ישראל השלמה. פעלתי בתחום החינוך, מה שנקרא בהסתדרות המורים, ועדי המורים וכו'. נקראתי על ידי ראש עיריית בית שמש דאז, דניאל וקנין, שהחזיק בתיק החינוך, לבוא ולשמש כראש המטה שלו. עבדתי בבית שמש, בעיריית בית שמש כ-15 שנה, עשיתי תפקידים נוספים, בנוסף לראש מטה. ומשם נקראתי לדגל לשמש כראש מטה שר החינוך דאז, גדעון סער. פעלתי רבות בתחום החינוך, אחד מהדברים שעסקתי בהם זה הגדלת הערך הניקוד של הישיבות הגבוהות הציוניות, והחזרת חידון ירושלים, מה שבשנים האחרונות שלפני הגעתי למשרד החינוך, בוטל, כמובן הסיורים לחברון, דברים שמאוד מאוד מאוד גרמו לכך ש גדעון סער כשר חינוך טיפח המון בקרב ההתיישבות ובקרב הפעילות הציונית במדינה, ולאחר מכן שימשתי כראש מטה של שר התחבורה והמודיעין ישראל כץ, עסקנו בפעילות רבה ורחבה בהתיישבות, אפשר לראות את זה היום בכיכרות וכבישים ומחלפים וכל מיני דברים אדירים שנעשו בתשתיות. ישראל כץ הוא חביב וחבר טוב של ההתיישבות במדינה, ולאחר תקופה של 3.5 שנים החלטתי שאני רוצה לעבור למגזר העסקי, ועבדתי בחברה שנקראת BRM, זה קרן הון סיכון שתומכת בחברות הייטק. גלה לי עולם אדיר מאוד של חברות הייטק, כמה שמדינת ישראל מאוד מפותחת בעולם, 25% מחברות ההייטק בעולם הן ישראליות, ובמקביל גם פעלתי רבות לקידומו והבאתו של ניר ברקת לליכוד, שזה היה אגב דבר מצליח מאוד, אדם מאוד ערכי, אדם נהדר, שאני חושבת שהוא תוספת מצוינת לתנועת הליכוד, כולם מכירים את פעילותו.
אפשר לומר קטי שבסופו של דבר מי שלא יהיה, זה בוודאי, הנה, את עוד מעט נכנסת פנימה, אבל אפשר לומר שמי שלא יהיה ראש הממשלה אחרי נתניהו, את מסודרת. זאת אומרת, אם יש לך וי אצל ברקת, אצל ישראל כץ ואצל שר, את...
אנחנו לא מקדימים דברים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש ממשלה מצוין, ראוי, אדם שגדולי העולם, גדולי מנהיגי העולם, אומרת לך את זה בצורה הכי, הכי, הכי פתוחה, סוגדים לו, עומדים בתור כדי להצטלם. הוא מנהיג שראוי, מודל לחיקוי, וברוך השם זכה לאמון הציבור בצורה מדהימה, מעל 30 מנדטים, 35 מנדטים, עד לפני יומיים היינו 36, אני מאמינה שגם עמית הלוי ייכנס בעזרת השם, אבל זה רק אומר כמה שהציבור סוגד לאדם הזה ומעריץ אותו ומאמין ונותן לו את ההזדמנות להמשיך עוד ועוד ועוד קדנציה. לכן לא הייתי מקדימה ואומרת שיש כבר יורשים.
את לא ממהרת לדבר על היורשים?
אני ממש לא ממהרת.
אני רוצה לשאול אותך שאלה
נוספת. אני חושבת שיש לנו ראש ממשלה מצוין וכך צריך להיות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. את בתקופת העקירה וההתנתקות, עוד לפני האירוע הזה, היית ממארגני, אפשר לומר ככה, ההתנגדות בתוך הליכוד למהלכיו של אריק שרון ברצועת עזה, ואני רוצה
חד משמעית, כן.
ואני רוצה לשאול אותך,
חד משמעית, זו הייתה תקופה מאוד 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 קשה.
כן.
תקופה שאני זוכרת אותה כטראומה אישית שלי. פעלתי רבות, ממצב של פתיחת הבית שלי לכל הפעילים, ארגנו הפגנות, נסענו לכפר מימון, ניסינו לחסום כבישים, פעלנו אז, בליכוד הייתה קבוצה שנקראת מנהיגות יהודית, שרבים מהם מהחברים, שם הייתה לי בעצם, התקרבנו מאוד אחד לשני, כי פעלנו למען אותה מטרה, ניסינו למנוע, חשבנו שאולי יקרה נס, אני לא האמנתי עד היום האחרון, שאכן תהיה התנתקות מחבל ארץ, כל כך חשוב, ותראה לאן הגענו היום, לאן הגענו היום, למצב הכי גרוע שיכול להיות, שמוכיח חד משמעית שהבועה השמאלנית של החזרת שטרים תמורת שלום לא קיימת. זה דבר, זה פיקציה שכולם הבינו שהיא לא קיימת, היא לא יכולה להיות, אלא ההפך בדיוק קורה. שאנחנו רק גורמים לכך שהטרור מתקרב עוד יותר ועוד יותר אלינו, לליבה של המדינה. אני מקווה שזאת תהיה הפעם האחרונה שאנחנו נתנתק מחבלי ארץ שלנו.
אז אני אשאל אותך, מכיוון שאנחנו בפנינו ניצבת תעלומת, אפשר לקרוא לזה כך, עסקת המאה של דונלד טראמפ, יכול להיות שאולי נצטרך את הכוחות האלה שלך נגד עקירות ונגד התנתקות מחבלי ארץ ישראל או גירושים של יהודים מיישובים כאלה ואחרים, יכול להיות שנצטרך, נגיע למצב שנצטרך את זה שוב?
קודם כל, אני נגד, חד משמעית, נגד נסיגות ונסירת שטחי מולדת. אבל כרגע לא ידוע לנו מה המתווה של התוכנית, ולכן אני חושבת שכדאי להמתין לתוכנית, ולא להתבסס על כל מיני ספקולציות, ועל כל מיני שברי מידע שמסתובבים. אני חושבת שהתוכנית הולכת להטיב דווקא עם עם ישראל, ואני לא חושבת שאנחנו נצטרך לוותר על או לסגת, או למצוא שטחים מארץ ישראל, ואני חושבת שגם אם אתה רואה את הנבחרת שנבחרה, יש לנו הרבה חבר'ה נהדרים שמאמינים וחושבים כמוני, ובעיקר גם ראש הממשלה. אני חושבת שאתה רואה, יכול לראות את זה גם בהחלת הריבונות והכרת הריבונות על הגולן של נשיא ארצות הברית טראמפ. הייתה לנו תקופה מאוד מאוד קשה עם נשיא ארצות הברית הקודם אובמה, תקופה מאוד מאוד שלדעתי גם אפילו גרמה לחרדה איומה בקרב כל חלקי העם. Okay. וכרגע אנחנו נמצאים עם ידיד ישראל כל כך טוב, שהעביר את שגרירות ארצות הברית לירושלים, שמכיל את הריבונות על הגולן.
יכול להיות שדווקא בגלל העניין הזה, ככה החיבוק הדור.
אבל למה להקדים ולומר דברים? ההפך, בואו נגיד תודה רבה.
ראש הממשלה יודע שבתוך הליכוד היא תהיה לאופוזיציה למהלכים כאלה, השאלה אם זה נמצא על השולחן.
תראה, למה אנחנו תמיד הולכים על השלילי? אני מבקשת, בוא לא נלך על השלילי. אין פה עניין לא של ספקולציות כאלה ואחרות. כרגע יש לנו ידיד אמת, ואף אחד לא מכיר את התוכנית, וכרגע כל מה שכל אחד מנסה להמציא, זה רק יגרום למאבקים מיותרים בתוך המדינה. עזוב, בוא נרד מזה, בוא נשמע על התוכנית הזו, כרגע אין. אני יודעת בוודאות דבר אחד, שהתוכנית הזו הולכת דווקא להטיב עמנו. שים לב לצד השני, שמדבר ומדבר, וכבר סנקציות, ומקלל, וזורק נעליים, ומכפיש את שמו של טראמפ. בואו, אם הם לא היו חושבים שמצבם כל כך גרוע, הם לא היו אומרים את מה שהם אומרים. לכן, אני מעדיפה שנשאר, באמת, עם החשיבה החיובית, ולא נלך לדברים השליליים.
איפשהו אצלך באיזושהי מגירה, יש כבר את הנאום הראשון?
עדיין לא.
עדיין לא?
אני אגיד לך למה.
חוסר אחריות כבר.
נכון. אתה, תראה, בגדול אני בדיוק יודעת, אבל יש לי כל כך הרבה דברים על להגיד, יש לי כל כך הרבה תודות, יש לי כל כך הרבה ברכות, שדווקא המצב שלי הוא שאני צריכה לצמצם את מה שאני הולכת להגיד, ולא להרחיב, כי המצב הוא כזה שזו הפעם השלישית שלי שאני מתמודדת. בפעמיים הראשונות הייתי, פעם הראשונה הייתי נציגת ירושלים, נבחרתי למשבצת ירושלים, ולצערי הרב הייתי במקום 31 כמשבצת ירושלים, והליכוד הביא 27 מנדטים. ובפעם השנייה, במסגרת הבחירה שלי, נבחרתי לאישה הראשונה החדשה בליכוד עם 21,500 קולות, והייתי במקום הייתי במקום 24, והליכוד הביא
31
מנדטים שנזרקתי.
לא הלך, הפעם זה הלך ויש הרבה מה לדבר. אני רוצה עוד,
יש קטי, הרבה התרגשות.
קטי, אני רוצה עוד לשאול אותך שאלה אחת, ככה ממש לפני סיום, כיוון שהזכרת את הנושא הזה שבמסגרת הפעילויות שלכם נגד ההתנתקות, גם התגבשה קבוצת מנהיגות יהודית. יש לך איזושהי תובנה לגבי מה שקרה עם הנושא של פייגלין? מי שעמד בראש מנהיגות יהודית?
תראה, קשה לי,
אתה
יודע, קשה לי לדבר ולהטיף מוסר לפייגלין ולמנהיגות יהודית אז. אני חושבת שלי היה חיבור מאוד טוב לחברים, מצאתי שם אנשים מדהימים, אנשים טובים, שכנראה משהו השתבש שם בדרך. כי משה פייגלין אפילו שבוע לפני הפריימרי שלי התקשר, ברך, תמך, אמר שאני תוספת מצוינת לליכוד. צר לי מאוד שמה שקרה, אני חושבת שהייתה טעות מאוד בקטע של החידוד של המסרים. שאלו את פייגלין, איך זה שאתה לא תהיה בממשלת ימין? הוא דיבר בצורה מאוד לא ראויה, ואני מאוד מכירה אותו מקרוב, אני יודעת שזאת הייתה טעות, כי פייגלין הוא אדם ימני בדעותיו. אחר כך שאלו אותו לגבי דברים אחרים שקשורים לחיבור עם ממשלת נתניהו, הוא התנה את זה בתנאים, הציבור לא אהב את זה. הציבור לא אהב את זה, אבל הייתה טעות לדעתי בכל הדרך, אולי קצת בגלל שהשמאל חיבק, אולי בגלל שכל מיני שאנשי מרץ שמאוד אהבו את הדרך
לטיפול בקנאבי. אולי הוא באמת האמין שהוא יהיה היחיד שיצליח להביא קולות משמאל, זאת אומרת, לא יעשו את זה, לא בנט ולא כחלון ולא ליברמן.
למה תמיד זאת הטעות שלנו לחפש את הקולות שלנו בשמאל? השמאל פשט את הרגל. למה אני צריכה ללכת לחפש שם את הקולות? מדינת ישראל היום מורכבת מאוכלוסייה ימנית שאוהבת את ארץ ישראל, את עם ישראל, את תורת ישראל, את המסורת. למה אני תמיד צריכה לחפש בשמאל האזוי שמחפש היום מדינה של כלל אזרחיה, מחפש סוברים שתיקה, בצלם, כל אותם ארגונים שפוגעים בנו? למה אני צריכה לחפש שם את הקולות? יש לך, אני מסתכלת עליהם, מאחלת להם בינה וחוכמה להתפקח.
כן, אבל אם אנחנו מדברים על פייגלין, אז יכול להיות שזה מה שעמד בראש מחשבותיו, ואולי אם אנחנו מנסים ככה ללמד זכות על המהלך שהוא הלך כשהוא עמעם את התובנות לגבי הצטרפות לממשלת נתניהו, אולי זה מה שהיה בפניו על השולחן. עכשיו, לגבי הכישלון, יכול להיות שזה איזושהי מגלומניה שלא מתיישבת עם הפרקטיקה הפוליטית, זה מה שהפיל אותו?
תראה, אני קשה לי להגיד מילה או חצי מילה רעה על משה, כי אני מכירה אותו ברמה האישית, מכירה את ציפי אשתו, יודעת בדיוק למה ומה רצה לעשות משה, והוא רצה לעשות טוב, הוא רצה לעשות טוב לאנשים חולים, הוא רצה לעשות טוב לאנשים שסובלים. מה שקרה בדרך זו טעות, אתה יודע, טעות שיכול להיות שהיא טעות, אני לא הייתי קוראת לו טירון פוליטי, כי הוא לא טירון פוליטי, אבל זו טעות בדרך שבה הוא בחר להציג את הדברים, ולנסות למצוא חן בעיני ארגונים וגופים וקהל מסוים. זה לא הקהל שלו, זה לא הקהל של משה, הקהל של משה זה קהל שאוהב את ארץ ישראל, הקהל של משה זה קהל שאוהב את מדינת ישראל ואת עם ישראל ותורת ישראל, ושם הוא היה צריך להשקיע את מרצו. לרצות, למצוא חן בעיני קבוצה אחרת, כנראה שלא קיבל לא מפה ולא מפה, וזאת הייתה הטעות. אבל אני רוצה להגיד לך שיש אנשים נהדרים במנהיגות יהודית, ואני קוראת בחזרה לכל אותם אנשים מדהימים לחזור לליכוד, יש להם הרבה מה לתרום, הם תרמו רבות לליכוד, אנשים מדהימים, אנשים ששירתו ציבור, אנשים שהיה אכפת להם כל כך מחיק המשפחה, מעניינים, תראה, יהודה פוע, בנו של מיכאל פוע, עושה דברים נפלאים יחד עם שי גליק, אתה יכול לראות היום את הפעילות שלהם, כדי לבטל את הערב הזה שהולך להיות בתיאטרון יפו, ערב של מועל ידי המדינה.
באופן סדרתי ושיטתי, המאמצים לבטל כל מיני אירועים שכאלה.
נכון, הם פעלו גם רבות לסגירת גלריית ברבור, דברים, אתה יודע, מדהימים שעושים בימים. וכל הכבוד, יישר כוח, ככה עובדים, ככה עושים, ככה צריך להמשיך לעשות.
קטי שטרית, מקום 30 בליכוד, החל מאוד ימים אחדים, גם חברת כנסת, וככל הנראה אנחנו נפגוש אותך פעלתנית מאוד, לפחות בוועדות הכנסת. תודה רבה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה לכם, תודה רבה, כל טוב וחג שמח.
שלום, שלום. למרות הבטחות ותוכניות כאלה ואחרות שעלו מפה ומשם, מחירי הדירות בישראל עלו בעשירית אחוז בממוצע. זה מה שעולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העלייה הזאת מגיעה לאחר תקופה של ירידה הדרגתית ומתונה במחירי הדיור. אנחנו רוצים לנסות להבין למה כל זה קורה. ואיתנו נמצא על קו הטלפון ניר שמול, שלום לך.
שלום, מה שלומך?
אני בסדר גמור, נציין את המנכ״ל חברת הנדלן סניר, תסביר לנו למה זה ועל מה זה.
תראה, יש כל כך הרבה נתונים שהקהל כל כך מבולבל, וקשה להבין מה עולה ומה יורד, ומה המחירים, וכמובן מה התחלות הבנייה, ועוד המון המון, המון נתונים. אני אעשה לעשות קצת סדר בשפה קצת פשוטה. תראו, הנקודה המרכזית היא שאחד הנתונים המרכזיים שראינו, שכולנו שואלים את עצמנו מה יהיו מחירי הדירות אני רוצה להגיד בשנה הקרובה או בעשור הקרוב, בתקופה הקרובה. אבל מעבר לזה, צריך להבין שיש הרבה מאוד נתונים שמסותרים אחד השני. כלומר, אם אנחנו רואים שבמהלך הממשלה הקיימת, זאת אומרת זו שסיימה את עבודתה, מחירי הדירות עלו בערך ב-11%, כלומר, מחיר של דירה ממוצע, נניח, מיליון שקלים בישראל, הוא עלה בערך 220 אלף שקלים. ואז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שמות המחירים יורדים? ואז מתברר, מסתכלים פנים על תוך הנתונים, שבמהלך 3 השנים הראשונות, המחירים באמת על בערך ב-13-14%, זאת אומרת, למרות כל מאמצי הממשלה, וכבוד השר כחלון, בתוכנית מחירים משתכן, עדיין סמלו, ורק בשנה האחרונה ראינו פתאום ירידה של מחירים, אבל זה עדיין אמור לפצות על שנים רבות של עלייה. עכשיו נשאלת השאלה למה זה קורה, הרי באמת הממשלה עשתה את כל המאמצים כדי לנסות להוריד מחירי הדירות, ועדיין הם עלו בצורה כל כך ניכרת, וראינו שבחודש האחרון הם עוד פעם עלו ב-0.6. אז התשובה היא מתחלקת לדעתי לשתיים. אחד, צריך להסתכל לנתונים הסטטיסטיים. ישראל זה המדינה המובילה בעולם בכמות ילדים לנפש. במקום ראשון ב-OECD, בכמות הילדים לנפש. זאת אומרת, למשפחה, סליחה. זאת אומרת, שבסופו של דבר, בישראל נולדו בשנת תשע"ח 168,000 תינוקות. עלו לישראל 25,000 אנשים, והתגרשו 25,000 אנשים. זאת אומרת, שבערך 220,000 אנשים צריכים פתרון לדירה ב-25 שנה הקרובות, כי הילד שהיום ייכנס לדירה כנראה בעוד 25 שנה, או 20 שנה. לעומת זאת, בישראל נפטרו רק 41,000 אנשים, ובנו רק 47,000 דירות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פער עצום בין העצה לבין הביקוש, ובין הצורך הטבעי של ההגדלה של המדינה.
את הדבר הפשוט הזה, לא... את המתמטיקה הכל כך פשוטה הזאת, לא מבינים כלכלנים וכל אלה שמנהיגים את משרד האוצר או משרד הבינוי והשיכון, איפה מתפספס להם הנתון הזה?
מבינים, אבל יש הרבה בעיה, כי בישראל לוקח המון המון זמן להוציא בסופו של דבר קרקע לבנייה. בין אם אתה עושה את זה באמצעות קרקע פרטית, בין אם אתה עושה את זה באמצעות התחדשות עירונית, רק שתבין, פרויקט של פינוי בינוי שכולם מדברים על התחדשות עירונית, מהיום שבו מתחילים ועד היום שבו הוא מסתיים, עוברות בממוצע בין 10 ל-15 שנה. זאת אומרת, לבנות בניין היום לוקח בארץ בין 3 ל-4 שנים. אז עזוב את כל תהליכי התכנון והסטטוטוריה, זאת אומרת, כל התהליכים הסטטוטוריים לוקחים כל כך הרבה זמן, והבירוקרטיה כל כך כבדה, שגם אם אתה רוצה להוציא בניין לעוד 10 שנים, זה לוקח המון זמן. ולכן זו אחת הבעיות המרכזיות, ואני בכלל טוען שאם לא יבנו ערים חדשות בישראל, אני לא מדבר על שכונות חדשות, אלא ערים חדשות בישראל, בעוד 20 שנה לא יהיה לנו איפה לשים את האנשים שלנו, והמחירים לא רק שיעלו בצורה כזו, הם יעלו בצורה הרבה יותר דרמטית. זו הסיבה שמחירי הדירות עלו בלמעלה מ-150% בסדר גודל של 20 שנה האחרונות, והם לנו, ימשיכו לעלות.
יש לנו מקום לשים ערים בטח. חדשות?
בטח,
ערים.
יש לנו המון המון מקום.
לא,
כן, ערים,
כל מיני...
כן, ש... ערים.
כן?
תראה, ערים, תראה, אני גם אגיד עוד דבר. רוב האנשים רוצים לגור באזור המרכז. זאת אומרת שגם אם אתה מציע להם לפתח את הנגב, את המדבר, או אם רוצה לפתח את הצפון, הם עדיין מעדיפים לעבוד לגור באזור המרכז בגלל אפשרויות התעסוקה. ואם רוצים לפתח את הנגב, את הדרום ואת הצפון, צריך לאפשר עוד אפשרויות תעסוקה, או מערכת הסעת המונים בצורה של רכבות מהירות, כדי להביא את האנשים לעבודה בטווח של חצי שעה 40 דקות, כמו שיש ביפן. ביפן יש רכבות 270-300 קמ"ש. תחשוב שאתה עושה כזה מרחק תל אביב אילת בסדר גודל של שעה. ואז בן אדם יכול לקום בבוקר, ללכת לעבודה בתל אביב ולחזור בערב לילה, צריך כל שעה, במילא זה מה שעומד בפקקים אם היה גר ברמת גן ורוצה לעבוד בתל אביב. ולכן יש הרבה מאוד דברים שצריכים לפתח אותם כרגע להתמודד.
אגב, יש עוד כל מיני אופציות, גם באזור המרכז יש, לא נעים לומר, אבל כל מערב השומרון זה מקום פנוי לבנות בו לא מעט.
נכון, המון. נכון, זה גם כשאלה כמובן פוליטית, צריך כמובן להשקיע בזה, וצריך כמובן תמיכה של מדינות העולם או ארצות הברית, שתאפשר להגדיל את גושי ההתיישבויות. אבל אחד דברים מרכזיים, נכון, יש שם המון קרקע פנויה, אבל זה מרכז הארץ. אבל בסוף הרעיון הגדול הוא בסוף הרעיון הגדול להבין שהכל שאלה של היצע וביקוש, ולא כל מיני פתרונות מקסמי שווא, כמו מיסים על המשקיעים, או מחיר למשתכן, או כל מיני דברים שנשמעים בומבסטיים והם מאוד טובים לעיתונות. לא יפתרו את הבעיה האמיתית, וזה הנושא של היצע. חייבים להגיד משמעותית את היצע הדירות בישראל.
מה רע בתוכניות שהשר כחלון הציע?
הם לא רעות, הם מצוינות.
איפה זה?
הם לא.
בכל זאת אתה אומר,
לא
זה
רעות.
לא זה, זה כל
זה לא הפתרון,
המשתכן
זה פתרון.
האלה, לא מי יודע כמה.
אני אגיד מה, תראה. לנין אמר שרצח של עם זה טרגדיה, ורצח של עם, סליחה, רצח של עם זה סטטיסטיקה, ורצח של עם פרטי זה טרגדיה. זאת אומרת, אותם אנשים שזכו במחיר למשתכן, בעיקר במרכז הארץ, וזה נגיד מאוד בודדות, עשו עסקת חייהם, קיבלו דירה מהמדינה בהנחה של 200, 300, 400, 500 אלף שקל, ועשו עסקה מצוינת. לא יוכלו להגיע לדירה הזאת אם לא היה תוכנית מחיר למשתכן. אבל רוב התוכנית מחיר למשתכן בכלל לא הייתה במרכז, הייתה בעיקר בפריפריה. ששם יש פרויקטים שאתה יכול לקנות בדירה בשוק החופשי, בדיוק במחיר שאתה קונה דירה מחיר למשתכן. ואני עוד לא אומר מה יהיה בעתיד, שאנשים יקבלו את הדירות האלו, למי הם הזכירו אותם. כמה באמת צריך לראות להשכרה באפולה. כמה אנשים גרים באפולה. כמה אנשים עובדים באפולה, כדוגמה. ולכן אחד הדברים מרכזיים, זה בישראל, כדי כל פוליטיקאי, כדי לבחר, צריך לעשות תוכניות שמאוד מאוד מהירות, כדי להראות את ההשפעה שלו על השוק. והרבה פעמים שופכים את המים לתינוק, והתוכנית עצמה, שהיא מאוד מאוד מהירה, היא לא באמת מתאימה לצורך של הנדלן, שדורש יציבות, הסתכלות ארוכת טווח, תוכניות ל-10-15 שנה קדימה. הכל עושים מהר 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 בארץ, כדי לקבל את המנדטים, כי אם לא באמת לא יבחרו באותו בן אדם שוב. ולכן אחד הדברים המרכזיים זה לחשוב על תוכנית מקיפה ארוכת טווח לפחות לחמש שנים, שרואה הסתכלות לא רק של הזוגות הצעירים מחוסרי הדיור, שזה נהדר היה לעזור להם, אבל גם את משפרי הדיור וגם את משקיעים.
ובעיקר לא להסתכל בפרופורציה של קדנציה.
בול, בול. זה אחד הדברים המרכזיים. ואל תשכח לדוגמה ששמו מיסים על המשקיעים, שהמשקיעים יכול להיות שזה אבא שקונה דירה לילד שלו, זה משקיע מבחינת המדינה. אז כששמו מיסים על המשקיעים, מה קרה? הם הלכו לשים את הכסף שלהם בחוץ. הם נסו להשקיע אותו ביוון, בגרמניה, בגורגיה, במדינות כאלה ואחרות, ששם בכלל אין מס. זאת אומרת, צריך לחשוב כל דבר שאתה עושה, מה ההשפעה שלו. ועכשיו, כשבאמת, כמו שאתה רואה, אין כרגע, עכשיו זה ממשלת מעבר, המחירים עולים, ואל תשכח שברגע שהלקוחות ישבו על הגדר בשנתיים האחרונות וקחו פחות דירות, אז גם הקבלנים בנו פחות בניינים, ויש ירידה בערך של 20% בהתחלות הבנייה. תחשוב, הירידה של 20% בהתחלות הבנייה באוכלוסייה שגדלה בצורה מועצת, מקום ראשון במדינות ה-OECD.
ואז שוב, ואז יש
מתכון לנו פער של... מתכון לפיצוץ.
ואז הפער גדל לפיצוץ. של ההיצע והביקוש.
בול, מתכון לפיצוץ. תחשוב, בדיוק כמו שיש עגבניות בשוק שאנחנו הולכים לקנות, ויש כמות אדירה של עגבניות, אז המחיר בזול. כשיש כמות קטנה של עגבניות, העגבניות עולות 10 שקלים לקילו. אותו דבר בדיוק, ובסוף כלכלה פשוטה.
מה אתה מציע עכשיו לזוגות צעירים? לחכות לממשלה הבאה ולרעיונותיה, או שיאללה, קנו ותתקדמו?
אני חושב שכרגע, בעיקר אנשים שיש להם כרגע דירה שהם ראו ומצא חן בעיניהם, לנצל את המצב ולקנות, לפני שהיזמים מתעוררים ומבינים שאין דירות כאלה, ומחתם יעלו עוד ועוד ועוד ועוד. כי כרגע, גם כשתגיע ממשלה חדשה, וגם אם שר האוצר ימשיך, הוא בטח יגבי תוכנית חדשה שתיקח גם זמן. ולכן אם אתם יכולים לקנות דירה, תקנו עכשיו, אל תחכו, כי המחירים יעלו, ואתם תראו את זה בחודשים הקרובים, תחשוב שהמחיר עלה בחודש האחרון ב-6, על דירה של 2 מיליון שקל, זה בערך 12,000 שקלים, זה עצום. המשכורת שלנו לא עלתה ב-6 כמו שמחיר הדירות עלו. זו הבעיה המרכזית. אם המשכורות שלנו עולות כל חודש, כמו שמחיר הדירות עולים, אז הכל בסדר. אבל ברגע שיש פער כל כך גדול בין מחיר הדירות לבין המשכורות שלנו, שלא עולות בפער הזה, פה מתחילה הבעיה.
כן, אז מי שיש לו אפשרות, התלהבתם מדירה, זה הזמן לקנות לפני שתמצאו את עצמכם מול אותה דירה, במחיר יותר גבוה. ניר שמול, מנכ"ל חברת הנדל"ן שניר, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
ובשורות טובות.
תודה, חג שמח.
יום טוב, חג שמח, כל
תודה,
טוב.
תודה, ביי ביי.
מאז השריפה בקתדרלה בנוטרדם אנחנו שומעים שוב ושוב על סגנון הבנייה הגותי, סגנון שאפיין את הקתדרלה המפורסמת, אבל גם מבנים רבים נוספים בני אותה תקופה, בהם גם בתי כנסת. אנחנו רוצים לשוחח על הסגנון האדריכלי הזה, ואיתה נמצא לקו הטלפון האדריכל דוקטור שמואל רוקח, שלום לך.
שלום שלום, כן.
נציין, מרצה בבית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל. ספר לנו על הייחוד של הסוג הזה של הבנייה, מה מיוחד בה, ואיך הדבר הזה פתאום גם בבתי כנסת וגם בכנסיות.
קודם כל, זו סוג של בנייה שמתחיל להתפתח באירופה בערך בסוף המאה ה-12 לספירה, כמובן, במהלך מה שאנחנו קוראים ימי הביניים המאוחרים. עכשיו, יש זיקה בין ההתחלה של התהליך של היור במערב אירופה, בעיקר במרכז בצפון איטליה, בגרמניה, באופן חלקי כמובן בצרפת, והתחלה של הסגנון הגותי. אנחנו בהחלט מדברים על קתדרלת גותית, שזה הבניין מרכזי של כל עיר ועיר בימי הביניים. עכשיו, הסגנון מתחיל בצרפת, ובאמת השם שלו זה פרנקי גנום. זאת אומרת, התחלתו בצרפת, סגנון בנייה צרפתי החדש. איך הוא מתפתח, מתפזר לאירופה, וכמעט בכל מדינה ומדינה מקבל איזשהו סגנון ייחודי. למשל באיטליה, כמובן באנגליה, איפה הוא ממשיך התקופה מאוד מאוחרת, בגרמניה הוא מגיע עד רחוק כמו צ'קיה ופולין. עכשיו, הוא סגנון שאנחנו מצד אחד מקשרים את זה לבנייה דתית, וזה בהחלט נכון. אנחנו תמיד חושבים על הקתדרלה הגותית, אבל מצד שני זה גם סגנון שהוא מאפיין גם את הבנייה החילונית, בעיקר מרכזים עירונים באותה תקופה, ומעט בתי כנסת ששרדו מן אותה תקופה גם כן בנבנו בסגנון הגותי.
מה יש בו? מה הסגנון הזה אומר? זה הצריכים האלה? זה משהו בפנים? מה קורה שם שהופך את זה לגותי? מה העניין?
זה גובה של הבניין, זה אור, זאת אומרת הרבה פתחים, שזה שערים, שזה חלונות. גם בעיקר זה מצד אחד שימוש של מה שאנחנו קוראים את הקשת הגותי, שזה קשת שאנחנו מזהים אותו עם שפיץ זה מאפשר להעלות את הגובה של הבניין, שלעומת הקשתות הרגילות בני 90 מעלות שכבר הרומאים התחילו לפתח אותם, הקשת הגותי הוא הרבה יותר גבוה. וגם הוא מלא את הבניין, אבל אם אנחנו חושבים למשל בתוך שערים, בתוך חלונות, מכניס הרבה יותר אור. עוד מאפיין חשוב, לפחות מבחינת הדתי של הסגנון הגותי, בתוך הקתדרלות זה הויטראז', שזה אומר החלונות מזכוכית מצוירת, גם כמובן מפאר את הבניין, וגם כל הצבעים האלו מכניסים עוד יותר אור בתוך הבניין. עכשיו, כל הרעיון של האור, של הגובה, ועובדה למשל שכל הקתדרלות הגותיות היו מוקדשות למרים, לימו של ישו, יש לזה סיבות תיאולוגיות מובהקות.
כי מה הקשר אליה?
אז קודם כל, הקשר עליה, שאנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד קשה. באמצע תקופת הגותית, בערך שנה 1648, פרצה מגפה שחורה. מגפה שחורה זה אחד של אסונות הכי גדולות בהיסטוריה של אנושות. למעשה באירופה, כמעט מחצית, ואפילו בכמה מקרים שלוש רבעי מן האוכלוסייה נעלמה בעקבות המגפה השחורה. אז זה היה תקופה שהבן אדם הוא הרגיש מאוד 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 קטן כלפי האל, ממש חסר אונים, ואז היה צורך של מתווך. והמתווך הזה זה היה לא פחות ממרים אמו של ישו. אז הבן אדם הפשוט לא היה יכול להתפלל, לא הרגיש מספיק חזק ישר לאל, וזה גם כולל את ישו, ישו הרחמן, אבל איך הוא היה מתפלל למרים, ואז מרים הייתה מבירה, הייתה מטווחת את התפילות שלו לאל. וזו הסיבה שלמשל, הקתדרלה של בפריז קוראים לה נוטרדם, גברתנו של פריז. וכמעט כל כנסייה קתדרלית גותית באותה תקופה היא על שם של מרים, אמו של ישו.
ועכשיו יש איזשהו, מעבר לזה שיש פה כנסייה ויש פה את המתווכת לתפילות, יש משהו בבנייה עצמה שרומז אליה?
כמובן, כמובן, יש הרבה דברים. קודם כל, אם אנחנו רואים כבר את הבניין מרחוק, אנחנו רואים במרכז החזית של הבניין, החזית המערבי, מה שאנחנו קוראים לשושן הגדול, שזה סוג של איתור מאוד מאוד נשי. גם כשאנחנו נכנסים בתוך קתדרלה גותית, יש בדרך כלל שלושה שערים. בחזית, תמיד בחזית המערבי, תחת שני המגדלים הגדולים. עכשיו, אם שער אחד הוא מוקדש בדרך כלל לישו, שרואים אותו ביום הדין האחרון, השער השני הוא תמיד מוקדש לאמא שלו, בדרך כלל זה השער שעומד לימינו, זאת אומרת במקום של כבוד, ובשמאל השער השמאלי, זאת אומרת הכי פחות חשוב, הוא בדרך כלל שער שמנציח דרך הפסלים שלו איזשהו קדוש מקומי, ובמקרה של נוטרדם בפריז, חנה, שזו הייתה אמא של מרים. זאת אומרת, מנציח במידה מסוימת את השייכותו.
הסבתא של ישו.
סבתא של ישו.
תאמר לי, דוקטור רוקח, כשכל כך הרבה מאפיינים נוצריים בולטים נמצאים בקתדרלות הללו, איך קורה שדווקא בתקופה של אימות, מימי הביניים היו אימות לא מבוטל, בין היהדות לנצרות, הרבה מאוד ויכוחים, הרבה מאוד פוגרומים, הרבה מאוד רדיפות, בתקופה כזאת היהודים בוחרים במאפיינים הללו, הגותים הללו, לטובת בתי כנסת.
קודם כל צריך לזכור שבמהלך הימי הביניים זה נכון שהיו פוגרומים לא מן הסתם מול נוטרדם, איפה שזה שרפו התלמוד בהתחלת המאה ה-13, ובאמת אנחנו רואים הרבה פעמים על לא מעט מן הקתדרלות הגותיות, באמת נוטרדם זו דוגמה טובה, יש גם בסטרסבורג ובעוד, פסלים שמתארים את המאבק בין בית הכנסת והכנסייה. בכל זאת, היו גם הרבה מקומות שהיה יחסית טוב ליהודים. זאת אומרת, לא צריכים לקחת לעצמנו תמונה שבאותו הרגע במערב אירופה, בכל מקום ומקום, היו פוגרומים. עכשיו, מקום שבו ליהודים באותה תקופה היה, נגיד, יחסית טוב, בלי רדיפות, כמובן בלי רדיפות פיזיות, זה היה פראג. אז בפראג נבנתה אחד של הקמאות של הבתי כנסת הכי יפים שיש מן ימי הביניים ובכלל באירופה, שזהו אלטנאו שול של פראג, שזה בית הכנסת בסגנון גותי מובהק. וכמובן יש גם איזשהו חיקוי של מה שקורה בסביבה. אמנם חשוב גם לציין שזה נכון שהיהודים בוחרים בסגנון הגותי, אבל זה נכון שהמאפיינים הפנימיים של הבתי הכנסת מראים הבדלים, לפעמים בוטים, לפעמים פחות בוטים, לעומת הכנסיות והקתדרלות. זאת אומרת, יש כן מאפיינים ייחודים לסגנון הגותי שנבחר על יד היהודים בתוך הבתי כנסת.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי ימינו, עד כמה טרגי האירוע הזה של השריפה מבחינה תרבותית, אומנותית? הנשיא הצרפתי מדבר על תוך 5 שנים אפשר יהיה לשחזר, אפילו מבטיח שהקתדרלה תהיה יותר יפה מכפי שהיא הייתה קודם. זה אפשרי בכלל? זה, או שזה
כמובן, שחזר? עכשיו, נשיא צרפת מבחינתו אין ספק שהוא צודק. עכשיו, צריך להעביר את הדברים לממדים. נוטרדאם התחילה, הבנייה התחילה בשנה 1160, והסתיימה ב-1345. עכשיו, מאז היו הרבה אירועים במהלך המאה ה-16 שהיו בצרפת מלחמות דת, פרצו בתוך הכנסייה פרוטסטנטים ועשו לו מעט נזק.
כן, ואת הנזק הזה
אחר כך והתחילו לשקם. יותר מאוחר היו נזיקים כמעט בלתי הפיכים בעקבות המהפכה הצרפתית. כל הפסלים בחזית המערבי שהיו מתארים את המלאכים הורידו להם את הראש למשל. אחר כך כמובן הצליח לשחזר את זה. עכשיו הייתה נגיד שיפוץ מאוד מסיבי במהלך המאה ה-19 בעקבות הספר שויקטור הוגו הציע, הגיבן של נוטרדאם, שהיה מאוד פופולרי. אז קודם מלך לואי פיליפ, אחר כך נפוליאון השלישי, הם שיפצו, נתנו הוראה לשפץ את הכנסייה. למשל, את הצריח שנשרף לחלוטין, דווקא זה לא מן הימי הביניים המקורי, זה הורד ב-1786, דווקא זה נבנה במהלך המאה ה-19. הבעיה זה באמת מבחינת נזק אמיתי זה הגג, כל הקורות גג שעדיין מן התחלה של הבניין. אמנם מבחינה אומנותית לא מדברים על משהו משמעותי מאוד, ויש כל התוכניות, אז בסופו של דבר האלמנט הכי בולט שנשרף, דווקא זה היה מן המאה ה-19 ולא מן הימי הביניים.
ובהחלט
הצריח, וכמובן בתוך 5 שנים הבניין זה אפשר לשפץ אותו. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב שזו איקונה תרבותית, גם דתית, אבל גם חילונית בצרפת. יש לזה תרתי משמע. אז למשל, אסור לשכוח שהממוריאל דה לה רפורטסיון, זאת אומרת, המקום שבו נזכר באופן קולקטיבי בצרפת, השואה של יהודי צרפת, זה נמצא צמוד לנוטרדאם בגן מאחורי נוטרדאם. זאת אומרת, זה החשיבות של הבניין זה מעל ומעבר לעניין הדתי, לעניין הקתולי, יש לזה גם זיקה בוטה וברורה להיסטוריה של צרפת.
אז הדברים משולבים בצרפת, כי ככה זה צרפת, הכל אצלה מעורבב, אפשר לומר כך, מדינה חילונית לכאורה, אבל בסופו של דבר יש בה הרבה מונומנטים דתיים, ואתה אומר לנו, תוך 5 שנים בהחלט יצליחו לעמוד במשימה הזאת שנשיא צרפת הציב לעצמו.
אין ספק, אני בטוח שהוא יצליח. בהחלט אני
הדוקטור שמואל רוקח, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
יום טוב, ביי ביי.
שלום, שלום. עכשיו, קצת היסטוריה, אפשר לומר כך, מורשת קרב, אולי בלשון אחרת. ביום ח' באייר תשנ"ח התרחש ההישג הצבאי הראשון של מדינת ישראל הצעירה. זה קרה כאשר דגל ישראל הונף מעל מצודת נבי יושע, המצודה שבה הייתה תחנת המשטרה הבריטית, שהועברה ימים אחדים לפני סוף שלטון המנדט, היא הועברה לידי צבא הצלה של קאוקג'י. בימים האחרונים הוצב שלט הנצחה לצד מערת פילון, המערה שנמצאו בה גופותיהם של פילון פרידמן ושניים מחייליו שהיו חלק מכוח ההטעיה במהלך אחד הקרבות לכיבושה של המצודה. אנחנו רוצים לשוחח על המערה, על הקרב, על פילון. איתנו נמצא על קו הטלפון חוקר ארץ ישראל יעקב שנקמן, שלום לך.
שלום וברכה.
אז ספר לנו קצת מהי המערה הזאת, מה חשיבותה של המצודה על הקרב בכלל.
כן, אתמול היה י' ניסן, יום השנה ה-71 לקרב השני והקטלני על נבי יושע, שמהלכו נהרגו 22 לוחמים של הפלמ"ח. דרך אגב, אתמול הוצא במוזיאון הרעות הסמוך למצודה, שהמנציח את הקרבות האלה, נפוליאונצ'יק, תותח שדה, שהיה מוטל במשך עשרות שנים בקיבוץ עירון. קיבוץ עירון תרם אותו למוזיאון אחרי שהוא שופט ונצבע כמובן, ועוד סיבה טובה לבקר במוזיאון הרעות המרתק. מדובר בקרב הקשה ביותר, קרב שנועל על ידי פלוגה ב' בגדוד השלישי של חטיבת יפתח, גדוד הגליל. והקרב התנהל בעצם צורה כזאת רק באופן כללי. כוח שעלה מצפון למצודה היה אמור לפרוץ לתוכה, כל זה בחסות הכוח הדרומי, כוח רטקס והטייה שנלחם במתקיף המצודה מדרום. הקרב התחיל ממש לפנות בוקר.
יעקב, האמת היא שפשוט הקול שלך נשמע ככה עם הרבה מאוד רעש, כאילו אתה ממש בעיצומן של הקרבות, אז יכול אולי להוסיף אותנטיות, אבל זה קצת מקשה עלינו, אם אתה יכול ככה לתפוס איזושהי פינה
עכשיו בסדר?
שקטה. בוא ננסה, כן.
עכשיו בסדר, אני מקווה, כן. מה שקורה זה ככה, הקו התחיל לפנות בוקר, מסיבות מסוימות שלא נפרט פה, הכוח הצפוני הסתבך, לא הצליח למלא את המשימה שלו, לא הצליח לפוצץ את החור בקיר הצפוני של המצודה, ולפרוץ דרכו, זאת הייתה התוכנית בעצם, ורבים מהאנשים נהרגו, 17 הרוגים בצד הצפוני של המצודה ועל המדרון תוך די נסיגה. לגבי הכוח הדרומי שהוא לענייננו בעצם חשוב, מדובר בכוח של אנשי פלמ"ח, ברובם אנשי גח"ל, עולים חדשים מחוץ לארץ, ברובם ניצולי שואה, יוצאי צבאות של מזרח אירופה שגויסו להיות מחלקת פלמ"ח בעיר פתח תקווה. הקרב לפנות בוקר, הם עשו את, כפי שאמרתי, את התקפת ההסחה מהכפר נבי יושע שנמצא מדרום למצודה, ירו מתוכו, פוצצו מספר בתים בכפר הקטן הזה, של כפר השיעי דרך אגב, יש בו הקבר של השייח נבי יושע, קבר מוסלמי, קדוש לשיעים, והתקדמו גם לכיוון מחסום הטנקים שנמצא ניגש אל הקיר הדרומי של המצודה, גם בתוכו אסורה שפוצצו מטענים, כל זה כדי להטות את הערבים. בסופו של דבר הערבים הבינו שמתקפים מצפון, והקרב כולו נכשל, הגיעו לאור יום כבר, הייתה פזעה, הזעקה של כל הכפריים, ובעצם הכוח שהתחיל לסגת, הותקף גם מהמצודה, וגם על ידי הכפריים שהגיעו מסביב מהאזור. פילון פרידמן היה מפקד שלהם, בחור שעלה מלבוב בגיל 7. הוא היה בסך הכל צעיר מאוד, בין 18.5 עד 19, והפקודים שלו היו ברובם אנשים זקנים במונחים של הפלמ"ח, בני 25 בערך. אהב מאוד את האנשים שלו, הם מאוד אהבו והעריכו אותו, הוא פשוט היה אבא ואמא של המחלקה. תוך די קרב, היו להם בסך הכל 5 הרוגים, דוד שוורץ, ניצול אושוויץ, נהרג שם, ישראל לוינסקי, מביאליסטוק במקור, שעלה לארץ גם כן בגיל צעיר, איבד דם ונפטר אחרי יומיים, הוא קבור דרך אגב לא רחוק מהקבר של טרומפלדור בתל חי, ופילון נשאר עם 2 פצועים קשה מאוד, לפי עדות שמסר לי מיכאל פישר, זיכרונו לברכה, האבא של הזמר דודו פישר, דרך אגב, ייבדל לחיים ארוכים, פילון הבין שהקרב מצפון נכשל, לא היה לו מכשיר קשר, וניסה איכשהו בכל זאת להציל את המצב. הוא קרא לשניים מהאנשים שלו, מרדכי ראוך, איש הצבא האדום, ויצחק ישראלוביץ', שהיה נצר אחרון, ניצול שואה מפולין, לקפוץ מעבר, על מעבר לקיר אבנים שהם היו מוקמים בו בקצה הצפוני של הכפר, ולרוץ לעבר המצודה, לעבר מחסום האנטיטנקים ולנסות לעשות משהו. ראוך וישראלוביץ' טיפסו על הקיר ואז חתך אותם צור של מקלע, כנראה מהמצודה, פצע אותם מאוד מאוד קשה ברגליים, הרגליים שהם כמעט נקטעו. כאן התחיל ויכוח קשה בין פילון פרידמן, הממם, לבין משה רודניצקי, פרטיזן מיערות ליטה, מאיר סבינציאן, דרך אגב, בן דוד של דוקטור יצחק הרד, שהיה מנכ״ל יד בשם ותת אלוף קצין חינוך ראשי. זה ביניהם ויכוח שמשה רודניצקי מנסה לשכנע אותו לסגת, אין טעם שהוא יישאר איתם. הוא סיפר לו כל מה שהוא ראה במלחמה, כל הזוועות, ראה אפילו טנקים של הרוסים רומסים את הפצועים שלהם, אמר לו שאין לו טעם להישאר איתם, אפילו לא נתעקש להישאר איתם, סרב בכל תוקף להתפנות, פקד על המחלקה לסגת, לחימון רמות נפתלי דרומה, או לרדת לעמק החולה, והוא בעצמו נשאר עם הפצועים. זה ביקוח שמעורר עד היום, על סימפוזיונים בבית הפלמ"ח, כולל של פעד אחת, והיו שם גם חמישה אלופים במילואים דרך אגב, נושא מאוד קשה. הוא בכל אופן, מעשה גבורה בלתי רגיל, הוא נשאר איתם, כנראה סחב אותם מקיר האבנים, שהם לא רואים אותו, אבל יש עץ מהתקופה ההיא, שכנראה היה עד לכל הטרגדיה הזאת. 20 מטר במדרון, הוא גרר אותם למערה קטנה, שנמצאת שם עד היום, עם נקי כזה בסלע, גונן אליהם שם עד הרגע האחרון, הרגע שהערבים התקרבו, כנראה ירה בהם, וירה את הכדור האחרון בעצמו. דרך אגב, היו באזור מני ביושה, לפחות שני מקרים, וסליחה בעצם חמישה מקרים של התעללות בגופות, הדברה של תארי הברברים לא עשו רק בערי ירושלים, הסיפורים הידועים, אלא גם בגליל זה היה, וזו אחת הסיבות שהניעו אותו לעשות את מה שהוא עשה. דרך אגב, במחלקה הזאת נשאר כיום בחיים למיטב ידיעתנו דווקא ארץ ישראלי אחד, מהמעטים מארץ ישראלים שהיו במחלקה, קוראים לו מר אברהם בן עמי, מפתח תקווה, איש אצל, בן 15.5, הוא התגייס לפלמ"ח, פשוט היה גדול כזה, והוא הצליח לזייף את הגיל ולהתגייס, ובגיל 17, דרך אגב, הוא השתחרר מצה"ל, היום אנחנו עושים בגיל הזה את הצו הראשון. להפתעתי, לשמחתי הרבה, לנושא שדנו במשך כמה שנים, הציבו ממש בימים האחרונים, לפני הטקס של י"א בניסן, שלט מסמן את המערה, נתאר אולי איך מגיעים לכפר ולמערה. הכפר הזה חבוי, הוא נמצא מדרום למצודת נבי יושע, מוזיאון הראות הצמוד אליה, כפר מקסים ביופו, איך מגיעים? מדרום למצודה, יש כביש צפון שמפריד בין הכפר לבין המצודה, עוברים אותו בזהירות רבה, כי יש שם תנועה, וניגשים יש תחנת אוטובוס, כ-20 מטר ממזרח לתחנה, בכיוון עמק החולה, יש פתח בגדר, המקיף את הכפר, כפתח בקר, נשאר בקר כזה, ויורדים ממנו לכפר. הכפר מרהיב ביופיו, בעיקר באביב, דרך אגב, תש"ח הייתה שנה מעוברת וגשומה מאוד, ממש כמו השנה הזאת, שגם כן מעוברת ומאוד מאוד גשומה. היינו שם אתמול, הפריחה שם בלתי רגילה, חרציות, פרחים אחרים, וקבר השייח, הכפר לצערי נמצא במצב של הרס, אני מקווה שביום מן הימים ישפנו אותו, זה אתר חשוב מאוד למוסלמים דרך אגב, וכמה יהודים שמנסים לזהות שם קבר של אחד התנאים או מוראים, מה שבכלל נכון, זה אתר מוסלמי לחלוטין. יורדים עם השביל, רואים עץ, השביל מוביל בעצם אל עץ, ממנו יורדים 20 מטר בכיוון קבר השייח, ושם יש ירידה קצת מסוכנת, למערה, מי שקשה לו לרדת שלא ירד בה, מי שיורד יעשה זה בזהירות, וממש על יד פתח המערה הקטנה הזאת הציבו את השלט, שלט מכובד מאוד לזכר המחלקת לאבות הבשן, המערה נקראת מערת פילון. דרך אגב, שמו המקורי, אז פולין, היום אוקראינה, לבוב, היה שרגה פייבל, אבל בגלל שהם עמדו לעלות לארץ וידעו שהם לא עומדים להתיישב בבני ברק או במאה שערים, אז הבאתו את השם לפילון, שהפירוש הוא ביוונית נקרא ידיד או אוהב, כמו פילון האלכסנדרוני, אותו פילוסוף יהודי שישב באלכסנדריה בימי הבית השני, או בעצם תרגמו את השם לידידיה. הפלמר כמובן הישראלים קראו לו פילון במילאל, מה שלא נכון בבנית בלגה. אנחנו דרך אגב צריך להודות למי שכם חתום על שלט מועצה אזורית מבואות חרמון, מועצה אזורית גליליון, משרד התרבות והספורט, מוזיאון הרעות בניהולה של קרן שעושה עבודה מצוינת שם והיא הייתה שותפה לניסוח ולדחיפה של התקמת השלט, ובראש ובראשונה למועצה לשימור אתרים עתיקים בראשותו של מר עומרי שלמון, שהוא כמובן מנצח על כל העבודה החשובה הזאת בהרבה אתרים. אנחנו דרך אגב י"א בניסן, אחרי הטקס הרשמי על יד קבר האחים, ממש בצמוד למצודה, כמו שהיה אתמול, עושים טקס נוסף, מכינים תמיד פלקט עם שמות חמשת ההרוגים של הכפר, ובתוך המערה של פילון, אנחנו, מעכשיו השם הרשמי שלה בעצם מערת פילון, מדליקים נרות זיכרון לזכר חמשת הרוגי הקרב הזה, ניצולי שואה, או אנשים מלחמת העולם השנייה, וכמובן נר שישי לזכר המשפחות שלהם שנספו בשואה. ממליץ מאוד מאוד לבקר במקום הזה, שוב לעבור את הכביש בזהירות רבה, זה פשוט מקום שהראה בו אחד הקרב נביוש מהמיתוסים של המכוננים של מלחמת העצמאות, והפילון, והמעשה שהוא עשה, שהוא עד היום שנוי במחלוקת, מתווכחים עליו, נקרא דילמת פילון, אם הוא עשה נכון או לא נכון, פשוט חובה לבקר שם, ולראות את המקום הזה, את השלט המכובד שעשו שם, ולזכור את האנשים האלה, שבזכותם אנחנו, יש לנו מדינה, אנחנו מטיילים בנופים המאוד יפים, המאוד יפים השנה של הגליל העליון.
בהחלט, בהחלט. חשוב שידיים שמים את השלטים הללו, לא שוכחים, וגם שאנחנו לא נשכח. יעקב שנקמן, חוקר את ישראל, מטייל, אפשר גם להוסיף בהקשר הזה.
וגם מצלם.
גם מצלם. תודה רבה. תודה רבה לך.
מאחל לכל המאזינים, גם לך, מר שמעון כהן, חג פסח כשר ושמח, ומי שמגיע למוזיאון הרעות שחובה לבקר בו, משטרת נביושה, יעבור בזהירות את הכביש ויגש למערת פילון. יזכור את הסיפור הזה.
חג כשר, שמח. תודה רבה לך. כל טוב. עד כאן יומן לפי שעה. אנחנו נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לסם סלומון, לקטי שטרית, ליעקב שנקמן, לדוקטור שמואל רוקח, לניר שמול. לכם על ההזנה, עשו בכל ימים טובים, בשורות טובות. כאן המקום כמובן לאחל לכם חג כשר ושמח. אני לא אהיה כאן מחר, ככל הנראה גם לא יהיה במהלך ימי חול המועד, אשר על כן ניפגש מעברו האחר של חג הפסח. להשתמע.